שלום, שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 53 של הטוב האפשרי. והפעם אני שמח מהרגיל לשבת עם ידידי ועורך המשנה של השילוח, צור ארליך.
שמחה גם לי.
שלום צור. לפני הכל, אנחנו נזכיר לכם טוב, קודם כל, שאם אתם מוצאים ערך בתכנים האלה שאנחנו עושים, אז אל תעססו לעשות מנוי. 7 שקלים לחודש בלבד למנוי דיגיטלי, ו10 שקלים בחודש בלבד למנוי פרינט. אם כבר מדברים על מנויים ועל פרינטים, אז מחר, ממש מחר, יוצא גיליון 43 של השילוח. אנחנו נדבר על אחד המאמרים המעניינים בו, שזה, כלומר לא מאמר, קלאסיקה של צ'רניחובסקי שנמצאת בו, שצור כתב עליה הקדמה וביאור, וכל פעם שצור כותב משהו לשילוח זה חגיגה בפני עצמה. קצת על הגיליון, הולכים להיות לנו מאמרים של רונן שובל, ומאמר של ניקולאי טלסניק על ביקורת הקפיטליזם מהצד השמרני. כלומר, ביקורת שמרנית על הקפיטליזם, שזה משהו שבטוח יעניין חלק מהקהל שלנו. דין מילו במאמר שמציע את הכלי הדמוקרטי של משאלי עם, כאחד מהכלים הרבים שאולי יצליחו בעתיד לעזור לנו לשפר את כל הבעיות שצריך לשפר בהם. מאמר קלאסי, בנושא כלכלה, מאמר מתורגם של כלכלן ידוע ומוכר בשם מייקל מנגר, על כשלי מדינה ועל כשלי שוק, שזה הדבר המוכר, וחברם הפחות מוכר, כשל מדינה. מאמר מאוד מעניין. צור, אולי תספר לנו על המאמר שאתה תרגמת, מאמר של חוסיין אבו בקר מנצור על כישופה של התודעה הערבית. זה מאמר שיש מה להגיד עליו.
כן, כן. מדובר במלומד יליד מצרים, שברח ממצרים, מטעמים פוליטיים, הציקו לו השלטונות, הוא אדם שאוהב את האמת ולכן אוהב אותנו, והוא כתב פה, הוא פעיל גם בארץ, גם בארצות הברית, באקדמיה, והוא כתב אצלנו מאמר, סקירה היסטורית אפשר לומר, על השורשים של הפוליטיקה ושל דעת הקהל הערבית, שהם הרבה יותר מערביים מכפי שאפשר לדמיין, אבל הם מערביים דווקא לא על הצד הליברלי דמוקרטי שבהם, של המערביות, אלא עם שורשים מובהקים בהגות הסוציאליסטית בגלגול הראשון, בהגות הפוסט-מודרנית למניעה, וביניהם לא מעט פלירטות עם הפשיזם. והוא מראה איך, בעולם, איך העולם הערבי תרגם את זה, איך כמה מלומדים ואחר כך גם כמה שליטים תרגמו את הדברים האלה למושגים ההולמים בעולם הערבי והשפה המוסלמית, שפת החשיבה המוסלמית, ומה זה עשה, והאמת היא שזה לא מאוד משמח, לא מאוד מעודד, אבל צריכים להסתכל להיסטוריה ולמציאות בעיניים.
טוב, כדי להתעודד, יש גם בגיליון את המאמר של צור ארליך, מאמר של עידן ארץ על מתווה הגיוס, טוב, אולי זה גם פחות מאמר מעודד. שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, כתב לנו שוב טקסט, אחרי הפעם הקודמת שהוא כתב לנו, שהיה לפני כמה וכמה שנים טובות. כל זה בגיליון שיוצא מחר, ואנחנו נעשה פרקים עם חלק מהכותבים האלה, ואת הכל אתם תמצאו באתר ובגיליון הפרינט שלנו.
אז מחר, ככה, יום אחרי ההקלטה, אנחנו מתכוונים באמת להשלים את המלאכה ולרדת לדפוס, זה לא יהיה אצלכם מוחרתיים, אנחנו כתבת מודפס, אבל הספירה לאחור אל הדלתות שלכם, תתחיל מחר.
עכשיו, טוב, לפני שמתחילים לדבר על הדברים, תן לשאול אותך עד כמה אתה מגיע עם הלשון בחוץ קצת, לסיום הקו הזה, כי למי שלא יודע, צור הוא עורך המשנה של השילוח, שזה מעבר לזה שהוא גם איתנו בעריכה של המאמרים, ובבחירה של המאמרים, יש לך גם סמכות עליונה, נקרא לזה, קודם כל לכל הצד הלשוני של הגיליונות, אם אתם מתרשמים מהרמה הלשונית הגבוהה של השילוח, הרבה מזה זה בזכות הכותבים, אבל הרוב זה בזכות צור ארליך, שמשדרג את כל הטקסטים, אבל אוקיי, אז מעבר לזה, אז אתה משורר, ואתה מתרגם שירה, ואתה אחראי על האורך אחראי של הוצאת שיבולת.
כן.
ואני יודע שכל הדברים האלה גורמים לך להגיע הרבה פעמים לשניין, עם לשון בחוץ.
לא, לא, אני מקווה שהשילוח מקבל את שלו, אבל באמת זה מין ממש, אפשר לתאר את התהליך של הכנת גיליון כמשפך גדול, שמתחיל מהמון אנשים שחושבים על רעיונות ושכותבים, והכל הכל מתכווץ בתהליך העריכה שמגיע וצריך לעבור אותי. אני צריך לדאוג שלא ייווצר צוואר בקבוק דק מדי, אצלי, באמת זה לא קל עם כל השאר המטלות, וזה גם לא קל, כי מטבע הדברים, דברים עוברים תהליכים, ובדרך כלל, לפחות חלק מהם, גם כי זה תקח זמן, וגם כי רוצים להיות אקטואליים בחלק, טריים, בחלק מהגיליון, אז יש דברים שאנחנו מלכתחילה משאירים לסוף. אז הימים האחרונים האלה, היו גיליונות שבהם זה ככה מסביב לשעון ובדאגה רבה, אבל מעולם, מעולם לא הכרנו, והנה היום אנחנו, יש לנו אפילו הנחת לשוחח על עניינים אחרים, להקליט פה את הסקט הזה.
חשתי, כשקבעתי יום לפני הירידה לגיליון, חשתי שאני עושה טעות שפתאום אנחנו נקלוט באמצע שאנחנו חייבים ללכת לסיים.
לא, אז ברוך השם, עכשיו אנחנו באמת עם אפילו את ההגעות האחרונות כבר עשינו גימורים. גמורים, עובדה עם הגרפיקאים, המעצב שלנו מוטי.
מוטי ראוי לציון לשבח.
מוטי אלכסנדרוביץ'.
כן.
לא תמיד התברכנו ולא כל אחד, כמעט אף אחד לא מתברך במעמד, ששם לב לך לכל פרט תוכני קטן ושאל אותך שאלות, ומאיר לך על מה שפספסת במראה המקום.
ועוזר לך לעשות גרפים שאתה בעצמך לא מבין איך הם אמורים להיראות.
כן.
זה מוטי.
בקיצור, מוטי זה דוגמה גם לצוות מצוין, שאתם רואים פה עוד אקזמפלר מתוכו.
כן, טוב, זה
לצידי.
נחמד, פינת הרמה לחברי המערכת. ובאמת דבר מיוחד קצת שקורה בגיליון הזה, זה שיש טקסט פרי איתך. עכשיו, תמיד יש, בכל הגיליונות יש לפחות ביקורות ספרות, כן. כי בשלושה חודשים שאני בדרך כלל קורא, ששאר חברי הצוות קוראים כמות X של ספרים, אז צור קורא X כפול 2, X כפול 2, כן, X כפול 2, אז פינת הביקורות ספרים הם תמיד מלאות בביקורות שלך. אבל הפעם זכינו לזה שאתה כתבת באור על סונטה, על סונטה. תכף תספר לנו מה זה, על קטע שירה של צ'רניחובסקי, ואני מניח שזה היה לך הנאה מיוחדת, כי, ועכשיו תקן אותי אם אני טועה, אם צריך לדרג את הטייטלים שלך, אז את המשורר או את העוסק בשירה היית מציב בראש, אני מניח, נכון?
יכול להיות, לא מבחינת הזמן שזה תופס לי בסדר היום, אבל היום אני עורך טקסטים, במקום שאני מתרגם טקסטים כנראה, אבל כן, שירה זה חלק מאוד חשוב בחיים, כאן אני משתדל, כמו במקרה הזה שאנחנו נדבר עליו, לעסוק באור של שירה, יש לי מחוץ לקהל, מחוץ לשילוח, יש לי תור שירה אקטואלית שבועי, במקור ראשון, שחגג עכשיו 27 שנה, כל שבוע. זו התקופה גם שהוא התארח באתר השילוח, כשמקור ראשון קצת רצה לנוח מזה.
נכון, ב-98 התחלת?
התחלתי בסוף 98. ו...
בן 6, 7.
27 שנה אנחנו, כן, נכנסים לשנה 28. וטוב, גם טור שירה חודשי של שירה יותר קלה בכתבת לעולים חדשים וכל מיני עיסוקים בכתיבה, ואנחנו בטח נגיע לזה שאני גם מתרגם שירה.
כן.
שזה בכלל דרך גם לכתוב וגם לעשות את כל הדברים ביחד, גם לכתוב שיר וגם להנחיל שיר של מישהו אחר.
עד כמה תרגום שירה ושירה, איך ההיררכיה ביניהם בתחושה שלך? זה, זה, זה פחות? תרגום שירה זה, או שזה אולי אפילו יותר, כי יש שם, לא, יש שם יצירה של שיר תוך כדי שיעבודך לכותב אחר, וזה אולי דורש אפילו עוד יותר יצירה.
נתחיל מזה שבשניהם, וזה לא כל אחד ככה, בשניהם אני כמעט רק עוסק בשירה שהיא עמוסה באילוצים צורניים.
מה זה אומר?
זה אומר בשירה קודם כל בחרוז ומשקל, ובדרך כלל גם בצורות יותר מורכבות, ושיש בה לא מעט משחקי צליל, למשל. כלומר, שירה שיש בה הרבה מעבר למה שנקרא מסר או תוכן או משמעות, יש בה צדדים שכשאני כותב או כשאני מתרגם, אני צריך לקיים גם אותם, צדדים שהם מסביב למשמעות, וכשהשירה היא אומנות אמיתית, אז הם שלובים במשמעות ונושאים את המשמעות, שלבים, כל ההיבטים של איך שהשיר נשמע בעצם.
סונטה זה דוגמה לזה?
סונטה זה דוגמה לזה, ולכן כשאני מתרגם שיר ככה לסגור את בסוגריים...
מה זה סונטה בדיוק?
כן, אז רק נסגור את העניין הקטן הזה, כשאני מתרגם שיר שהוא כזה, זה... בדרך כלל יותר קשה מלכתוב שיר מעבר לחוץ מלמצוא את הרעיון, שאני צריך למצוא את הרעיון שלי, אבל כי אני כבול למה שמישהו אחר עשה, ואני צריך לממש את זה בעברית, כשהוא לפעמים תרגם את השיר, כתב את השיר שלו, הלך אחר המחשבה, ואחר מה שהשפה המקורית שלו הציעה, ואני צריך לעשות את זה בכוח, בשפה אחרת.
עד כמה זה דורש ממך לשורר מחדש? יש שורות שפשוט לא מסתדרות.
יש דברים שאי אפשר. תראה, שיר שהוא לחלוטין משחק בענייני לשון של שפה מסוימת, וכולו מושתת על קשר בין צלילי, בין שתי מילים בשפת השפה, אתה לא תתרגם אותו.
נתקלת בכאלה שהתחלת, ואז אמרת, זה לא משהו שאני מצליח?
כן, פה ושם, כן. או שלא מתחילים בכלל. אני... גם את השירים שאני כותב, אני לא בטוח שאפשר כל כך לתרגם אותם בצורה משביעת רצון לשפה אחרת. כי הם המון פעמים מבוססים על קשר שיש בין מילים, שהוא קשר שהוא לא רק, שהשפה העברית מחדדת את הקשר הזה בצלילים שלה, במבנים שלה, באסוציאציות, בא לפעמים באיזה הדהוד לאיזה מקור
עתיק.
קצת, כן, קצת. אבל באמת, בדרך כלל, המעט שתרגמו זה... דברים קלים יחסית, דברים בעברית שהיא מלכתחילה היא קלה. אז נחזור לצ'רניחובסקי.
עוד לפני צ'רניחובסקי, אני יכול לשאול את זה גם אחר כך, אבל אני אשאל את זה כבר עכשיו. אגב, אני, אוקיי, אני אגיד את זה ככה, לי תמיד היה קשה עם שירה, בתור ילד. אני לא יודע למה זה, שיכול להיות ששירה זה משהו שצריך מאוד להנגיש לילד, כדי שהוא יהיה פתוח לזה. האמת שאני סקרן לגביך, אם אתה... אם השירה הונגשה לך, או שזה משהו שאינטואיטיבית נמשכת אליו. אני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי לי זה תמיד היה נראה מוזר. אם אתה רוצה להגיד משהו, במיוחד כשמדובר על שירה פוליטית, ולא סתם שירה על... כשזה שירה אומנותית, אולי זה יותר ברור למה פחות אפשר לעשות את זה בפרוזה. אבל אם זה שירה פוליטית, כמו שאתה כותב הרבה, למה... מה ההיגיון בלעשות את זה בחרוז? תן לי... תן לי טקסט, תן לי שורות רגילות, אני אגיד בדיוק את מה שיש לי להגיד, בצורה הכי ברורה ומדויקת ונהירה.
זה בערך אותו היגיון של למה לקיים מוזיקה, למה לשיר.
אבל מוזיקה היא מאוד רגשית, ולפחות הרבה, חלק מהשירה, בעיקר שאתה כותב, היא לא תמיד רגשית. לפעמים היא מאוד מאוד סטרייט פורוורד פוליטית.
קודם כל, אם השירה היא שירתית, אז היא תמיד תוסיף לזה איזשהו ממד רגשי. אם זה לא ממד, לא חייב להיות ממד רגשי של לירי, או ממד של איזו התרגשות, או של השתפכות הנפש. זה יכול להיות ממד, הרגשי זה לא הכל בשירה, וזה לא הייחוד היחיד של שירה. זה מוסיפה ממד של יופי. יכולה להוסיף ממד רטורי יותר חזק. אפשר לשאול את השאלות על כל אמנות, למה לא להעביר את המסר כפשוטו? שירה זה קודם כל, אפילו כשאמרתי את המילה מסר כפשוטו, אפילו לפני שאני נכנס אנחנו לא מדברים על לקחת מסר ולהכפיל אותו על גבי צורה יפה או על גבי מנגינה יפה. אנחנו מדברים על איזה היתוך בין השניים שהמסר, אם יש מסר, נתרע ממנו. זאת אומרת, לא תמיד לשיר, אפילו לשיר פוליטי שלי, לא תמיד יש מסר שאפשר למצות ולהגיד אותו בפרוזה פשוטה, כי השיר הזה מדבר על... לא תמיד במפורש, הוא יכול אפילו על ידי החרוז להפגיש בין שני דברים ובזה להגיד משהו. זה שהפרשת והפתעת פתאום.
לפעמים גם עוזר לך להתגבר על מכשולים שאתה... לי זה קרה כמה פעמים, הרי אני ואתה הרבה פעמים, גם אנחנו עובדים יחד, גם הרבה דברים, אותם דברים מטרידים אותנו, יש דברים שרציתי לכתוב עליהם ולא הצלחתי לכתוב עליהם בפרוזה. לא הצלחתי להבהיר בדיוק את הנקודה שלי. חששתי שאני יוצא לא טוב, חששתי שאני יוצא ככה מדי, תקיף מדי, ואז אתה באותו שבוע כתבת שיר על הדבר הזה. ולצערי, אני לא זוכר איזה שירים ספציפיים, אבל כמה פעמים שנפל לי הסימון, ואתה אמרתי, או, פה אני רואה איך הוא השתמש במדיום השונה הזה, כדי להגיד משהו שאני לא יודע איך היה אפשר להגיד, באותה צורה.
הבעיה בדרך כלל הפוכה, כלומר, לי, יש לי רעיון, אני הרבה פעמים, מסתכל על פייסבוק, אני כותב פוסט בפרוזה בחמש דקות, שופך וקצת עורך את עצמי, ושם אני יכול לעמוד על הבחנות ולדבר במפורש על מצד אחד ומצד שני, וסוגריים וכל מיני אמצעים שקיימים דווקא בכתיבה התכליתית, הפרוזאית והפשוטה, שבהם אני יכול להביע את הדיוק האנליטי של הדברים. בשירה, אם אנחנו פונים לחפש את הדיוק ואת האפשרות לומר משהו, אז זה קצת משהו מעל התבונה. אם אתה רוצה להעביר איזה משהו שיש בו ממד על תבוני נוסף על ה, על ה, על ה, על הרעיון, על התוכן, על המהות, ואתה באמת פונה במקביל למודע וללא מודע. אם תשאל אותי למה אתה כותב חרוזים שאנשים לא רואים שהם חרוזים, כי חרוזים הסוג שנשמע רק לאוזן. אז למה אני עושה את זה? למה אני אומר, אוי, למי אני אמר? אנשים אומרים לי אחרי זה, מה, החרוזים שלך דפוקים, אתה לא כותב בחרוזים בכלל. וזה תפארת האומנות שלי, לכתוב בחרוזים שהם לא נראים לעין, אלא רק נשמעים לאוזן. נגיד, אוזן פוזה, למשל, או...
אוזן פוזה. זה אגב נורא מזכיר לי את אמינם. אתה מכיר את הסרטון הזה? שאמינם יושב מישהו שהוא אומר לו, אין חרוז לאורנג'. ואז הוא נותן לו כל מיני מילים שהן נשמעות כמו הם לא נשמעות כמו אורנג', זה חיבור של איזה שלוש מילים שנשמעות כאילו באוזן שלך, זה מתחרה, זה
נגיד אורנג בעברית, הייתי חורז את האורנג' עם אורן, ואנשים עם העיניים לא היו רואים, ואולי משתדל בשורה הבאה להתחיל עם שין, או עם משהו שככה יוצר את ה...
כן.
עם ג'ים זה היה אנגלית. למה אני עושה את זה? גם לאנשים שאני יודע שהם... לא ישימו לב לזה, כי זה עובד עצמו. זאת אומרת, זה שכתוב במקצב, במשקל, וכמעט אף אחד לא יודע את זה, אבל הוא בעל כוחו קורא את זה במשקל, וזה יוצא לו בקצב, וזה מתנגן לו, וזה דופק בו, וזה עולם בו, וזה מאפנט אותו.
אני תמיד קורא את השירים שלך כשאני...
אתה יודע לקרוא את הקצב, אתה גם אדם מוזיקלי, אבל אני אמר פעמים, אני יכול להיות מאוד מתוסכל, וזה של אנשים... אני רואה מה אנשים אחרים כותבים ומקבלים תרועות ותשועות. טקסטים שמחפשים לשיר מחורז, אבל החרוזים תמיד הכי טריוויאלי שיכול להיות. מילים שנגמרות ברע ורע ורע ורים, רים, רים, ודברים שאפשר לכתוב עליהם קילומטרים של שירה בלי בכלל לחשוב. אז למה אני עדיין מושך פעול ולא אומר, יאללה, אני אכתוב את השירים האלה מתוך שינה, אני יכול לכתוב לחרוז רים ורים, תפוזים וחרוזים. למה אני תורח לחרוז חרוזים שלא נראים לעין? כי, כמובן, מסיבות אומנותיות וכדי לגוון וכדי להיות מקורי, אבל גם כי אני רוצה לעבוד על האנשים בצורה שהם לא ירגישו בהכרח, אם הם לא מספיק מתוחכמים. ושזה יעבוד עליהם, זאת אומרת, תמיד מסופר על איזה אדם, שמעתי מאבא שלי, אדם שאומר לו, אני לא, אמר לו פעם, אני לא נכנס למעליץ, כי אני לא יודע איך זה עובד. תיכנס למעליץ, ואתה מתרומם, אתה לא יודע איך זה עובד, אתה יכול אפילו לא לדעת שאתה במעליץ, אבל אתה התרוממת, זה פועל עליך. אז גם האמצעים הספרותיים, השירים הסמויים האלה, זה מאוד מועיל מאוד לדעת אותם ולהכיר אותם, ואני עושה מאמץ גדול ללמד אנשים את הדברים האלה. אבל גם מי שלא יודע אותם, חלקם לפחות חודרים אליו, ובלי שהוא יכול להסביר למה, הופכים את השיר למשהו שהוא יותר ממסר.
לא, כן, אני מסכים לגמרי. אומנות, אחד הקסמים שלה זה שהיא מצליחה להעביר את הדברים שאם היית תורח עכשיו להסביר בכלים לא אמנותיים, כמו נגיד כתיבת פרוזה, שזה פחות אמנות משירה או ממוזיקה, אז חלק מהקסם עובד עם ההבנה. עם ההבנה עובד הקסם. טוב, בואו נדבר קצת על משוררים אחרים, או ערכים בפני עצמם. תספר לנו על הסונטה, שאתה החלטת, הבאת לנו לגיליון האחרון, וכתבת לה את הביור שלך, תתחיל בלספר לנו עליה ועל הכותב שלה.
כן, אז זה לא סונטות אחת, זה 15 סונטות.
סליחה, זה כליל סונטות.
זה כליל סונטות. וכדי להבין מה זה כליל סונטות, כליל סונטות זה בעצם סונטה של סונטות.
אגב, סונטה ולא סונטה?
סונטה זה במוזיקה, זה הצורה המוזיקלית, סונטה לפסנתר. זה שניהם באו מסון שפירושו קול, כלומר זה לא שבמקרה זה אותה מילה שכאן סונטה מקובל יותר במוזיקה להגיד, לומר בצורה יותר איטלקית, וסונטה מקובל לומר על צורה מסוימת של שיר. ובוא נסע להסביר בקיצור, כי אני מסביר בפירוט כדאי לקרוא את זה בשילוח, יהיה לכם מול העיניים.
יש שם את הסונטות, כל סונטה בפני עצמה ולידה על כל שורה, ממש על כל שורה, על כל מילה ועל כל שורה, באור של צור.
כן, שזה מה שבאמת, אתה שואל אם בעד או נגד להסביר שירה, אני מסביר כאן גם את מה שצ'רניחובסקי עושה ברמת הצליל, ואתה יכול להגיד מה אני מקלקל את החוויה, אבל זה מה שאני עושה כל יום, אגב, ואנחנו חוגגים באחד בדצמבר, שזה יום אחרי ההקלטה פה, אנחנו חוגגים 10 שנים שאני כותב בפייסבוק ובערוץ טלגרם, את כפית אלתרמן ביום, שהיו תקופות שזה לא היה אלתרמן, אלא כפית מישהו אחר ביום, שלמה כפית? כי באמת אני מסתכל ביחידה מינימלית, בשורה, חצי שורה, לפעמים שתי שורות שיש בהם גם חרוז, ומסתכלים במיקרוסקופ, ואני מסביר, וככה, באמצעות הדוגמה החיה, מעבר לזה שאני מבאר ככה וצובר ביאורים לכל שירת אלתרמן הקנונית, אני בהסתכלות הזאת ביחידה, לפעמים, קודם כל, בלי ההקשר שלה, אפשר לדבר על הדברים הכי קטנים, על איך פועל המשקל, על איך לשון נופל הלשון פה, על איך אות חוזרת כנגד אות ויוצרת איזה מין דינמיקה מסוימת.
וגם לפעמים על התוכן עצמו, כלומר,
הרבה על התוכן עצמו.
בטח בצ'רניחובסקי שנראה עכשיו, אתה שואל אם הביאור לפעמים מוריד מהנאה. אני לא הייתי יכול, לא הייתי יכול ליהנות מהשיר הזה בלי ביאור. לא הייתי מבין, זה כמעט כמו לפצח קוד.
כן, זה, צ'רניחובסקי קודם כל הוא כתב לפני כ-100 שנה את היצירה הזאת, ופעל, נפטר בשנת 43, פעל בתקופה של העברית המוכרת לציבור, הייתה קצת אחרת, אבל מעבר לזה הוא מיוחד באהבה שלו למילים נדירות, וכמה שתמיד מסתכלים על צ'רניחובסקי, על שאול צ'רניחובסקי, בתור המשורר הכי חילוני והכי יווני והכי אלילי לפעמים מסתכלים עליו, וכנעני, הכי אנטי, אנשים תופסים אותו כמשורר האנטי יהודי יחסית.
שהקיבוצים נורא אהבו.
הקיבוצים, כן, אהבו את הפן הזה שלו, והוא קצת נכון וקצת לא נכון, אפשר לדבר על זה. צ'רניחובסקי הוא גם, יחד עם זה, משורר התלמודי שבמשוררים העבריים המודרניים המוכרים. התלמודי מכולם, כלומר, הוא, אם ביאליק מפליא לקחת מילים מהפינות הנידחות של המקרא, ופה ושם ממקורות אחרים, אבל צ'רניחובסקי חופר בתלמוד, במדרש, ויש כאן דג אפיין, למשל, או פחתת, או כל מיני מילים כאלה.
איפה זה הדג אפיין? אני רוצה...
אני סתם זורק פה מילים שיש פה במחסור הסונטות הזה. לא הרבה, אבל פגר אפיין. לא כל כך הרבה כמו שהפחדת את הציבור, אבל יש פה מילים, ריכוז גדול, נשובת, אילונית.
זה מילים אגב, במיוחד למי שלא בקיא גם בתלמוד, אז הוא לא יודע מה לעשות עם המילים האלה.
כן, וגם יש...
וזה המשורר שחפשתי חילוני.
אז זהו, אז להגיד אליו שהוא, הנה הוא משורר תלמודי מאוד מהבחינה הזאת, תוסיף על כך שהוא רוצה להיות מאוד מאוד מוזיקלי, הוא אולי נחשב למוזיקלי ביותר בין המשוררים בני דורו, אנחנו נדבר קצת על המוזיקה שלו, חלק מהמוזיקליות
זה... אתה מתכוון למשקל ואיך שהוא מתנגן בקריאה?
גם למשקל וגם למצלול, למערכת של היצורים, וההדים הפנימיים, ולשם כך צריך...
נכון, אלתרמן הוא מאוחר יותר. אלתרמן הוא מאוחר יותר.
אלתרמן מאוחר יותר, כן.
ז'בוטינסקי, אבל ז'בוטינסקי גם הקריאה שלו מאוד מתנגנת.
הם כולם, אבל צ'רניחובסקי נחשב באמת המלך של זה.
היום זה פחות בולט אגב בשירה...
שנייה, אז רק אני רוצה להגיד שזה... למה אמרתי את זה? כי זה מחייב אותו להשתמש בהמון מילים שונות. נוצר מילים מאוד גדול, והשיר, היצירה הזאת, אני נקראת על הדם, היא אחת היותר קשות להבנה של צ'רניחובסקי, אחת העשירות והספוחות גם מבחינה רעיונית, והמהלך, מבחינה לוגית, המהלך שהוא עושה פה הוא קצת מפותל, וגם מבחינת אוצר המילים, והתחביר, זאת אומרת, זה אחד השירים הקשים, אבל בדיוק מהסיבה הזאת אני מסביר אותו.
כן.
כל שיר של צ'רניחובסקי אני חושב שיש מה להסביר, ויש מה להעמיד גם להפנות את תשומת הלב לדברים שהם מובנים, אבל כדאי לשים לב אליהם. כאן זו יצירה על הדם, כלי לסונטות הזה, שהיא מהיצירות הכי זקוקות לביאור של צ'רניחובסקי, אז זה מה שעשיתי.
ותן, תגיד קצת על מה היא אומרת. מה המסר הכללי?
המסר הכללי הוא, אני קראתי להקדמה שלי, צ'רניחובסקי שוחק על החלומות. צ'רניחובסקי מוכר אולי יותר מכל שיר אחר שלו, אחד השירים המאוד, שיר נעורים שלו בעצם. אני מאמין, שחקי שחקי על החלומות, זו אני יכול למשח. שחקי כי בעד המאמין, כי עוד אני מאמין בך. ואז כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי אבגל פז, כי עוד אמין גם בעד, גם ברוך ורוח, אז. וכל מיני דברים שחלקם גם נוגעים בסוציאליזם אפילו.
כן,
לא ברב, ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. דברים מאוד נאצלים וטובים.
הומניסטיים מאוד.
הומניסטיים, אבל הם באמת לא במקרה אומצו, השיר הזה הוא אומץ כהמנון בתנועות הנוער, מה שנקרא חלוציות, זה שעבר של המחנה הפועלים, ולא במקרה מוחמד ברכה, כשהוא היה ראש המפלגה הקומוניסטית, הוא ראש חדש, הציע שזה יהיה המנון של ישראל. זה שיר שהוא בעצם, שחקי שחקי, כן, שיר שהוא אוניברסלי מאוד, למרות שבסופו שלו לאומי בהחלט, ומשדר הרבה תמימות, במודע, הוא אומר, שחקי על החלומות, שאני החולם, מה זה זו, זו זה ישה בעצם, שחקי על החלומות, שחקי על החלומות שאני החולם.
כלומר, החלומות זהו,
שלי.
זאת אוטופיות, ו...
כן. כן, האמונה באדם, האמונה ב...
כי עוד אמין גם באדם.
זה שיר שמקווה לאוטופיה. כן. בדיוק. זה שיר אוטופי מאוד, מאוד יפה ונאצל, אבל אז מגיעה המציאות, וצ'רניחובסקי גם גדל, וגם אירופה עוברת כמה תהפוכות, ושחקי שחקי נכתב בסוף המאה ה-19.
עוד לפני שהחלומות והמהפכות קיבלו יותר מדי הזדמנות לממש את עצמן.
כן, נגיד המהפכה, כמובן הסוציאליזם היה אז כולו תנועת מחתרת. חלומות וספרים. השיר הזה, היצירה הזאת, כלי הסונטות הזה, נכתב אחרי מלחמת העולם הראשונה ואחרי המהפכה הסובייטית. נכתב ב-23. והמשורר, אדם נבון, שחי בעצמו נמלט מברית המועצות, כשכבר הייתה ברית המועצות, וזה כבר לא היה קל לצאת ממנה. והוא עבר דברים קשים גם במלחמת העולם הראשונה, בתור רופא צבאי, ובתור יהודי, ובתור מי שהיה באודסה בשנים של מלחמת האזרחים שאחרי מלחמת העולם הראשונה, מלחמת האזרחים ברוסיה, בעיקר באוקראינה ובפולין, ו... זה שיר שבו הוא עובר אחד אחד על כל התקוות הגדולות, כל האוטופיות, ופוסל אותם ומקלל אותם, ומדבר בשם הפרט, והוא מציע את האופציה של מתקני העולם יהיו האומנים, שבמכחול שלהם יתקנו את העולם.
הוא עובר שם ופוסל, הוא פוסל את האוטופיסטים, ואז הוא פוסל גם את מבשרי הדת, אם אני...
כן, גם...
אזכור לאסלאם, ויש שם אזכור לנצרות, ואזכור קצת פחות ברור, אבל גם ליהדות, נכון?
כן, ליהדות הישנה, כן.
ובסוף האומנים הם שיביאו את היופי ו... אני חייב להגיד, להודות שהסוף קצת יחזב אותי. כלומר, הכליל סונטות הזה הוא טרגי. ככה אני חשב.
כן.
אותו אדם שבצעירותו שר את שחקי, שחקי על החלומות, אני תמיד זה מתנגן עם אריק לוי והלחן ברקע. כמה שנים זה אחר כך?
30 וקצת.
אז הוא מתפקח מכל זה, יש כאן את הבתים שהוא מספר על איך, איזה יופי, החולמים האלה כשהם מגיעו, הם מדברים יפה יפה עד שהם מגיעים לשלוט על משהו, ואז הכל מתפך.
ואז מתגלה שהם בני אדם, עם יצרים.
אז הטרגיות נורא משכנעת, ואז הפתרון בסוף הוא, האומנים יביאו את ה... גם אתה מצאת את זה משכנע כל כך?
כן.
התקווה היא פחות...
אני לא יודע עד כמה הוא האמין בזה בעצמו, הוא חיפש משהו, הוא חיפש משהו שהוא לא פוליטי, גאולה שהיא לא פוליטית ולא אידיאולוגית ולא מהפכנית וכן הרמונית, כי האמנות יש בה משהו הרמוני, יש בה משהו שהוא אנטי פוליטי מהבחינה הזאת, כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקה במובן של שהיה בסיאו בשנות ה-20 של המאה הקודמת, המאה ה-20, אז כמה שהאומנות היא בעצמה סוג של אמונה או סוג של אוטופיה, יש ממש, וכמה שאומנות יכולה להיות פוליטית כמובן, הוא נושא את עיניו למה שהוא לא מזיק, בוא נגיד. זה מה שאני חושב.
זה מרגיש לי כאילו, ההצעה הזאת שהוא העמיד הורמה בסיקסטיז קצת, כל האתוס של תרבות הרוקנרול והוודסטוק וזה, זה אנחנו בעזרת האומנות, ושאין בה שום דבר פוליטי, ויש בה אך ורק רגש ו-peace and love, זה קצת זה.
זה קצת זה, כן, כן, ואתה לא ראשון שומד על זה, זה עידו בסוק שצריך להזכיר אותו לטובה, שכתב את הביוגרפיה הגדולה של צ'רניחובסקי, ליופי ונשגב, ליבו עיר זה נקרא, זה מתוך שחקי שחקי, עמד על הנקודה הזאת כשסיפר על השיר הזה, אני קצת נעזרתי בו, הוא כתב מאוד בקצרה על היצירה, ולא בער כמובן שורה שורה, אבל הוא שמח את ידיו על מה שכתבתי פה, והוא העלה את הנקודה הזאת, שזה מין יצירה שקצת מבשרת את זה, אני דווקא חשבתי עליה להשילוח.
את התרבות הרוקנרול?
ההיפיז הוא התכוון, אבל אני חשבתי על זה עליה בהקשר של השילוח, שאנחנו מוצאים משהו אחר, כי הוא קודם כל אנטי-מהפכני ואנטי-אוטופיסטי ואנטי-פוליטי.
צ'רניחובסקי מאוחר.
שזה פה שמרנות. שמרנות של להבין שטבע האדם הוא כזה וכזה, ומי שניתן בידו הכוח לתכנן את החיים, את הכלכלה, את ההתארגנות האנושית עד הפרט האחרון, ליצור שוויון כפוי, אלה אנשים שברגע שהכוח מגיע לידיים שלהם, הם מתגלה שהם בני אדם על כל הזאביות שיש בתוך האנושיות הזאת. ומהבחינה הזאת זו יצירה שמרנית. השמרנות שהיא לא אידיאולוגיה כמו שהיא הכרה בטבע האדם ורצון לכן לרסן את הסכנות שגלומות באידיאולוגיות חד משמעיות.
אתה רוצה להקריא לנו דוגמיות?
כן, ובוא נקדים ונאמר שתי מילים, הכי בקיצור שאפשר, מה זה סונטה, מה זה כלי סונטות, ומה זה התאמה אשכנזית.
כן, הכי בקיצור.
ואלה דברים שאני, שוב בפירוט, אני נתתי, הסברתי אותם בהקדמה, וגם מדי פעם כשהגענו לנקודות שבהם זה יוצר תופעות מעניינות, בגוף היצירה עמדתי עליהם שם, בביאור. אז סונטה זו יצירה שעשויה 14 שורות, במשקל ובחרוז, ושורשיה ברנסנס המוקדם, תחילה באיטלקית, ואז זה מרבה הגאווה בעברית של יהודים, כמו אמנואל הרומי, משוררים יהודים האיטלקים, והיא נפוצה מאוד עד היום. עד היום היא נפוצה, כל מיני אנשים נסים להתחכם לעשות סונטה כזאת וכזאת, סונטה בלי חרוזים, סונטה לא במשקל, אבל בבסיס יש לה כמה מתכונות מקובלות, שבנויות על 14 שורות, במתכונת הפטרארקית המקורית, הרנסנסית, האיטלקית, שהיא גם התובענית, שהיא גם זו שצ'רניחובסקי טרח ללכת אחריה כאן, יש שני בתים של 4 שורות שכולם עשויים בשני חרוזים, כלומר, בית א', כן, חרוז חובק, ואז שני בתים של 3 שורות כל אחת, עם מתכונת אחרת של חריזה. נקרא שירת זהב בעברית, גם מפני שזהב בגימטרי 14 שורות, וצ'רניחובסקי, שהוא כתב בעצמו את הסונטה על הסונטות, זה מתחיל ביקרת לי, מה יקרת, סונטה שירת זהב, מימות הרנסנס משמרת לנו עץ, האם אנואל הוא עד מנגינת איך אהב, כן, שירת זהב זה הפתיחה של השיר.
תסביר לי רגע כמשורר. מה הקטע?
זהו, הזהב הזה מוביל אותך לחלק מהקטע, כי זה גם חתך הזהב יש בו, חתך הזהב שידוע, יחס הזהב, כן? שידוע כיחס מתמטי בין אורך לרוחב, או בין חלק ראשון לחלק שני, מתקיים גם פה באיזו צורה, לכן גם כן שירת זהב. המתכונת הזאת שורדת יותר מכל צורה מוכתבת אחרת, של מובנית ומוכתבת אחרת, של שיר קצר, מפני שהיא כאן מאוד טובה, זה איכשהו שומרת על איזון אופטימלי בין קצר לארוך, בין יכולת לפרט ליכולת לסכם, היא גם בנויה ככה שהחלק הסופי שלה מסכם אותה, יש בה איזה הרמוניה, איזה אחדות מאוד גדולה בגלל החריזה הדוקה הזאת, קוראים לו סונטה כמלשון צליל, כן, סון, אז יש בה איזו צליליות שנחשבת לאידיאלית. זה בערך, תסתכל אפילו על סתם שירים, ותראה שאני חושב שאורך ממוצע של שיר לירי, יהיה כמו סונטה בערך. בכוכבים בחוץ של אלתרמן, שהשיר מדרך על ארוכים יותר, תמצא די הרבה שירים, 14 שורות, שהם אינם סונטות.
זה כאילו מופתע שזה שני בתים של 4 שורות, ואז שני בתים של 3 שורות. הראש שלי אומר, למה לא סימטרי? שארבע בתים של 4 שורות.
חתך הזהב. והאיזון גם בין האיזוגי לאיזוגי, 4-3, יש פה איזה משהו שהוא מין סופר הרמוני. עכשיו, כליל סונטות זה משהו באמת מופרע מבחינת התובענות שלו, הברוקיות. מה שקורה פה זה שבכליל סונטות כותבים קודם כל סונטה, שזה כבר דבר קשה, ואז כל שורה בסונטה הזאת היא שורת הפתיחה של סונטה שכותבים, ושורת הסיום של הסונטה שלפניה. כלומר, אתה צריך לכתוב 14 סונטות כמספר שורות הסונטה הראשית, ו-14 האלה הן בנויות כך שכל אחת תתחיל או תיגמר בשורה מתוך לפי הסדר של הסונטה, ותהיה בעצמה סונטה. וזה אומר שאם בחרוז, במקרה של צ'ניחובסקי, החרוז זה אורות, היה חזה 4 פעמים בסונטה הראשונה, הראשית, אז תחשבו כמה פעמים בארבע סונטות צריך להיות החרוז הזה להופיע, ולהופיע בכל אחת מהם 4 פעמים. זאת אומרת, זה תובע המון
למה,
המון.
אני מנסה להבין, השיר מתחיל ב... אני מקווה להקריא את זה כמו שצריך. עייפי אנושות וירושת הדורות. ואז הוא מחרם חורז בין דורות לבורות.
נכון, ואז לצרורות.
צרורות.
ואז מאורות.
מאורות.
עכשיו נסתכל בתוך, בפנים.
וזה בסונטה הראשונה.
כן, ובין לבין, בבתים האלה יש תוכו, כוחו, מוחו ואפרוחו. החרוז הזה דורות, אתה הסתכלת על הסונטה הראשונה, אבל זה נובע מכך שבסונטה האחרונה, היא הסונטה הראשונה שנכתבת, כלומר, היא הסונטת המפתח, שבה כל שורה היא, היא כמו שאמרתי, שורת פתיחה של סונטה. והסונטת האחרונה...
כל השורות האחרונות של הסונטות שקדמו לה.
כן, אבל כמובן כותבים אותה קודם כל.
אוקיי.
והיא גם כוללת את המפתח הרעיוני, שזה מאוד מעניין, כלומר, הוא נותן לך שיר שאומר איזה רעיון, ואז הוא צריך לכתוב 14 שירים שהם מפתחים את הרעיון הזה כהמשך אחד מאוד ארוך, שתמיד זה מגיע לתחנות האלה של השורות הקיימות בסונטה הראשית.
אתה רוצה להקריא לנו את הסונטה האחרונה?
אז אני אקריא את הסונטה האחרונה, סונטה תתוו, שהיא סונטת המפתח. ואני אקריא אותה ברשותכם כמו שצריך, זאת אומרת, בהתאמה אשכנזית, פחות או יותר.
התאמה אשכנזית.
הטעם האשכנזית, שכדי לא לאבד את החרוזים, צ'ניחובסקי כתב בתקופה ובמקום שהעברית, שלא הייתה מאוד שפה מאוד מדוברת, אבל ככל שהייתה מדוברת, וצריכה להיות מדוברת בין היתר כדי לקרוא בה את השירים שנכתבים בספרות העברית החדשה, היא מדוברת בהתאמה מלאלית, ובהגיעה קצת אחרת של חלק מהתנועות, של חלק מהיצורים, שזה קצת דומה ליידיש. זה מאוד מושפע מאיך שיידיש בנויה, וככה כשמכירים את הכללים של הקריאה הזאת, מקבלים את צ'רניחובסקי וגם את ביאליק וגם את זלמן שניאור וגם כל מיני אחרים במלוא תפארתם המוזיקלית.
אז אתה תכיר לנו ואז תבהר קצת על מה שאתה מקריא?
כן, אז אוקיי. בקיצור, כשוב אתם תקבלו את זה בגיליון השילוח.
זה פרק שצריך להיות מלווה בטקסט של הגיליון שלכם.
אנחנו משתדלים לעשות אותו עצמאי, כן? אנחנו, מי שנוהג שלו, ייקח עכשיו חוברת ליד.
אני, אם עכשיו אתה מקריא לי את המילים האלה, בלי שיש לי את המילים כתובות מולי, אז אני אלך
לא, האתגר שלנו פה כרדיו, כסקט, להיות איכשהו מובנים. אני אקרא את הבית הראשון בספרדי, ואז נקרא את הכל באשכנזי. עייפי אנושות וירשת הדורות, תכלנה עינינו למאורות מרחקים. בסדר, אנחנו עייפים מכל הנטל של האנושות ושל הדורות, ואז מחכים עינינו קלות לאורות רחוקים. נזקנה לפלא הגדול מחכים, נטורה נחפוסה במסתורין של תורות. זאת אומרת, אנחנו כל חיינו, עד שאנחנו זקנים, מחכים לאיזה פלא, למשהו אחר קצת, ואז מחפשים בכל מיני תורות אחרות, מסתוריות, בכל מיני קבלה, מיסטיקה. אל שבילי הדמיון ונסורה, או מקורות, צמאים, ככה זה ממשיך. לא? אז בוא נקרא את זה, ונקרא את הכל באשכנזי עכשיו. היפי אנוישס, וירשס הדוירס, תכלינה עינינו למאוירס מרחקים. נזכונו, לפלא הגודול מחקים. נסוירה, נחפוסה במסטוירין של טוירס. יכולים להיות כל מיני ביצועים, יש תלוי באזור באירופה איך מבצעים כל מיני תנועות, אבל אני עושה פה משהו די בסיסי.
אגב, אני לא ציפיתי לדוירס, אני חשבתי שזה רק אייפי אנושות וירושת הדורות, אבל אני מניח שהדוירס ואנוישס זה חלק מזה.
כן, זה חלק מזה.
אני כבר אז כבר, אוקיי.
אם ביאליק יחוז לך אוקיינוס ועצלנות, אז למה? כי זה אוקיינוס ועצלנוס, זה... אז עייף אינו של שירוש הסדירוס, תכלנה עינינו למאורת מרחקים, נזכונו לפלא הגדול מחקים, נסורה נחפוסה במסטוירין של טוירס, אל שבילי הדמיון נסורה ומקוירס, צמאים לאמרי האמת הזקים, מפח אל פי פחת, מתהוים אל מעמקים, אל אונו הנביאים ומבשרי הבסוירס.
באור קל?
מה?
באור קל.
באור קל. אז אנחנו פונים לשבילי הדמיון, לכל מיני מקומות אחרים, דמיוניים, למקורות. אנחנו צמאים לאמרי האמת הזקים. אנחנו מחפשים איזה משהו נקי מכל המטען והלכלוך שנספג לאורך הדורות. ואז אנחנו, הצרה היא שהנביאים ובשרי הבשורות הגדולים הלאונו, הלאו אותנו, יעיפו אותנו, והוליכו אותנו מפח אל פחת, מפח אל פי פחת, מתהום אל מעמקים, זאת אומרת, שים לב, זה לא מפסגה לפסגה, ולא מתהום לפסגה, אלא מתהום אל מעמקים. כלומר, זה לא הולך עם כל הנביאים ומבשרי הבשורות.
עכשיו, ולכן, זה ממרקס ועד מוחמד וישו וגם משה.
כן, ההפך, כן, אבל...
אבל כולל את כולה, את כל החבר'ה אלה.
באמת מסוימת, כן, כן. ארורים כהני הבל והחמונים, ונביא האמס והנשמיים בקוילום. אף יואר לעד שם מתקני האוילום. אך כהני היופי ומחרול אומונים, הרוידים בשירו ומיסטרי חינו, יגלו האוילם בשיר ומנגינו. זאת אומרת, הוא מקלל את כל מיני כהנים של אמונות שווא, כהני הבל והחמנים, ככה מאוצר המילים המקראי, וגם נביאי האמת.
כלומר, גם מי שלא שקרן, גם את הנביאים הלא שרלטנים.
כי כשנפתח את השיר, נראה למה, כשנפתח את הפירוט בסונט התואמת, ואפילו מתקני העולם, כמובן, אותם הוא מקלל, אבל כהני היופי והאמנות, והשירה.
הרודים בשירה הוא מסתורי חינה. זה אתה.
משתדל.
יגאלו העולם בשיר ומנגינה.
כן. זה, ככה זה נגמר.
בוא ניקח עוד, אם כבר אנחנו פה עושים הקראה, בוא ניקח סונטה אחת. סונטה אחת מתוך... עכשיו קראנו את מפתח הסונטות.
כן.
יש לך אחת שאתה...
אני חושב ש... אני חושב שבגלל ההקשר שלנו שגרם לי לבחור ביצירה הזאת להשילוח, ניקח את סונטה י' א', שמתחילה בשורה אף יואר לעד שם מתקני העולם. אז אף יואר לעד שם מתקני האוילם. יואר זה יקולל, כן? כמו ארוך. סוריסי הלב ונפטלי אמונו. הסומים במוחם ובנפש אגוינו יבחינו אך עדנם וטופת או וסופת שאוילם. כלומר, סריסי הלב ונפטלי אמונה של ליבם כביכול סורס. והאמונה שלהם נפתלת, היא לא ישרה. לא אמונה אמיתית. הם סומים במוחם, כלומר עיוורים, עיוורי מחשבה. והנפש שלהם עגונה, מוגבלת, קשורה, ולכן הם מבחינים רק עדנה ותופתש העולם, כלומר, רק במה שטוב להם ורע להם, כן, עדנה ותופתש העולם שלהם. ניגרים, או ניגורים, קרגובים, סומואים, במשאוילם, מרתשים ורוצצים, מתוך קור מכונה, מכונו. גם חורשי חמור, גם פסילי עטוינו, מכובד רוב פגר לא ישמעו כל עום. זאת אומרת, הם ניגרים כרגבים סומאים במשעולם, כמו במשעולם. זאת אומרת, הם כמו מתגלגלים, כמו רגבים באורח לא מכוון, נשפחים כמו, אמרנו כבר, כמו עיוורים בשביל שלהם. ושוברים, מרצים ורוצצים מתוך קור מכונה, כלומר, שוברים בקור רוח מכני. מכונה זה כמו מכונה. אפילו את מה? את התרבות. גם חרשי חמר, גם פסילי אתונה. מתקני העולם פועלים נגד התרבות והיופי.
טוב, זה קצת עולם ישן עד היסוד נחריבה? קצת.
הוא נגדם. הם שוברים, שוברים את פסילי הוון העתיקה, שהם סמל היופי הקלאסי. והם שוברים גם את האומנים שיכולים לעשות את זה. המתים רבים כל כך, הרמותיהם כמו כבדות ש... כבר מכסים, מרוב האובי של הרמות, גובה, הם כבר לא שומעים את, את כל העם. מכובד רוב פגר, הם לא ישמעו את כל העם. שזה מאוד נחמד. העיתון הרי של המפלגה הקומוניסטית פה בארץ נקרא כל העם. אז הם בדיוק אלה שלא יכולים לשמוע את כל העם, מרוב שהם מכוסים בהרוגים.
כן.
נמשיך עד הסוף? במהירות?
כן, כן, כי זה שני בתים חזקים.
עד לא מלכו הם, עד נחבאו בסדק, ישירו לחופש, וינבאו לצדק, טליינים בקדושה ומשווים עקשנים.
משווים עקשנים, כן.
זאת אומרת, עד שהם לא עלו לשלטון, עד שהם לא מלכו, כל עוד הם היו חבויים בסדק, כל עוד הם היו הצד הנרדף, הם שרו שירי הלל החופש ונבואות צדק. אבל בעצם טליינים בקדושה, הם לשון, איך אומרים, בגרונם הקדושה והערכים, ובעצם תליינים, ומשווים עקשנים, כלומר סוציאליסטים, עקשנים, זה האנשים האלה, בעצם מתגלים כתליינים וכמתעקשים להשוות ולרדרוס את כל השוני בין האנשים.
חשוף מנגינתם, אזיקים גרדומות.
נכון, נחשוף מנגינוסום, אזיקים גרדומוס, לעבריינים ולאנשי התרוימוס.
כלומר, גם לעבריינים וגם לאנשי התרומות.
כן, שהתרומות כלומר אנשים בעלי הסגולות.
מידה התרומית.
מידה התרומית, כן. כהני היופי ומה כל המנים, כאן הוא מחויב לשורה הבאה, אם אתם זוכרים, בסונטת המפתח, שגם תתחיל את הסונטה הבאה.
כלומר, כהני היופי ומכל אומנים...
הם הקורבנות.
הם גם חלק מהקורבנות של אותם משווים הקשנים, אבל הם גם מתחילים את הסונטה הבאה, ששם כבר מתחילים...
ששם הוא מתחיל לדבר בשבחם.
בגואלים, כן.
שם הוא מתחיל לדבר בשבחם, בסבלותם.
אז היו שתי סונטות מתוך כליל סונטות של 15 סונטות. בהגיעה אשכנזית, אגב, מה קרה לה? היא לא תפס?
עלינו לארץ. תראה, ההתאמה המכונה ספרדית היא ההתאמה הדקדוקית. זאת אומרת, אתה רואה לפי הניקוד. הניקוד בנוי הכללים שקשורים גם להתאמה הרי. הספרה הסגורה לא מותאמת, תנוקת תנועה קטנה וכל זה. וטעמי המקרא, אתה יכול לראות איפה נמצאים טעמי המקרא, איפה משובצים במילים, זה לפי תחת העברה המותאמת. ואתה רואה במפורש שההתאמה של השפה העברית היא התאמה כמו שאנחנו מדברים היום, פחות או יותר. כלומר, מה שמכונה הספרדי. לגבי הצורה של ההגייה של היצורים והתנועות, פה זו התמונה קצת יותר מורכבת. זאת אומרת, זה שאנחנו לא מבטאים את ההבדל בין תו דגושה לתו לא דגושה, ובהתאמה אשכנזית יש סוף כזה, אז יכול להיות שזה העברית המקורית, כלומר, דווקא אשכנזים פה יוצרים איזו הבחנה שקיימת בעברית, ואנחנו מתעלמים ממנה.
איך אמור להיות ההבדל בין תו תגושה ללא תגושה?
לך תדע איך אמור להיות, לך תדע איך אמור להיות. אשכנזים אומרים, תא לעומת סא, ויכול שהצא זה קצת TH כזה, גלגול של TH כמו...
זה הדוירס במקום דורות?
כן, כן. זאת אומרת, היא קיים בהרבה שפות, ההבחנה בין T ל-TH, או בערבית זה קיים עד היום. יש תא עם שתי נקודות למעלה ועם שלוש נקודות למעלה. חוץ מהבחנה בין תו לתת. אז זה הבחנות ש... זאת אומרת, גם הספרדי הוא לא מושלם, הוא לא בהכרח זהה ועומד, אבל הוא יותר, קודם כל כמובן ברמת ההתאמה, וברמת היצורים והתנועות הוא יותר. הרי זה שאנחנו, שהוא מבחין, לפחות אנחנו לא קיימים את זה לצערי הרב, אבל העברית הספרדית כן, בין עין לאלף כמובן.
מעניין שמה שנשאר מזה זה ההגייה המלעילית של שמות בבית ספר.
כן.
שלי קראו יובל במקום יובל.
כן.
זה מה שנשאר.
פחות או יותר, כן.
טוב, בוא נניח את צ'רניחובסקי קצת, אבל זה באמת... טוב, זה טעימה מהטקסט שכתבת שם, ועכשיו גם אנשים יוכלו לקרוא את זה ולשמוע את זה תוך כדי. בוא ניגש קצת לעוד... יש לנו עוד קצת זמן לדבר גם על... על דברים שהם קצת מחוץ לשילוח, ודברים שאתה עוסק בהם בקובעך כמשורר, ואולי ניגע גם קצת בתרגומי שירה. יש את הטור השבועי שלך שהזכרת במקור ראשון, של שירה פוליטית, וחשבתי שזה יהיה נחמד אם תקריא לנו אחד מהשירים האלה, ואז אולי קצת נדבר על, על הקטע הזה של שירה פוליטית, ולמה דווקא ככה.
אוקיי, גם אני התפסתי. אנחנו נסגיר את הסוד שכבר חשבנו ביחד את שיר לקרוא.
נגיד משהו על ה...
ככה, הבאתי לי פה, בכל זאת, יש לי ספר שנקרא המדינה הזאת, שיצא קצת בסיוע של מה שהיה קרן תקווה, של מקום העבודה שלנו, של מרכז לחירות ישראלית היום, והוצאת סלע מאיר, שיש פה 10% מהשירים. שירי העיתון שלי שהצטברו עד אז, שזה לפני איזה 6 שנים. אז לשם בחרתי שירים שהם נכתבו לזמנם לכאורה, ויש בהם ערך, מעבר אפילו לזיכרון ההיסטורי, יש בהם איזה עניין מהותי.
רק נגיד, שלך המקור ראשון זה בעצם טור דעה שבועי, רק שבמקום הטור שיש בדרך כלל, זה טור מחורז, אפשר לומר ככה?
כן, אני לא כך אוהב שאומרים ככה, מפני שמחורז זה נכון עובדתית, אבל זה שיר, זאת אומרת, נכון, יש לפעמים שבועות שאני אקח את התירוץ הזה של מחורז וכתוב משהו אולי קצת פחות פיוטי, אבל זה שיר, זה פשוט שיר לא לירי. זה שיר שיש בו הרבה יותר שיריות, אני חושב מרוב ה... סליחה על ה... אבל... יותר מרוב השירה מתפרסמת היום כשירה, שירה גבוהה, קנונית, ספרותית. מבחינה הזאת שכל האלמנטים שקצת הזכרנו בקצרה, שהם הרבה מעבר, גם חריזה שהיא לא סתם חריזה לצאת ידי חובה, אלא חריזה מעניינת, משקל, משחקי מילים, מצלול לשיר, רמיזות לכל מיני טקסטים אחרים, דימויים, כל מיני תחבולות שיריות שאני מכניס אליהם במידה, וזה נכון שזה פובליציסטיקה בצורה אחרת, בצורה אמנותית. אני חושב שהכי דומה לזה היא הקריקטורה שמופיעה באותם עמודים בעיתון. קריקטורה היא גם כן פובליציסטיקה שעשויה בממד אחר, בממד אמנותי אחר. גם קריקטורה, תגיד שזה מאמר מצויר, כן?
כן, אפשר לומר, ואולי הקריקטוריסט לא אוהב את זה.
נכון. כי זה ציור, זה איור. אז גם כאן, אני לא מתיימר, אתה יודע, אני גם אומר לפעמים להגנתי, אנשים מצפים, מה אתה אומר, אתה משורר, אתה כתבת פה מאמר בחרוזים, לפעמים כן, הרבה פעמים זה על הגבול. אני ככה, זה לא, שום שיר לא דומה לחברו מהבחינה הזאת, כל אחד נמצא במקום אחר על הסקאלה שבין סאטירה לבין... קינה שבין מאמר לבין שיר פיוטי, יש פה הרבה ממדים שאני קצת משתובב ביניהם.
איזה שיר אתה מקריא?
אני רוצה לקרוא משהו קצת באמת יותר קרוב יותר לקוטב המרומם, אבל בהחלט מאמרים מבחינה הזאת שהוא אומר דברים בענייני השעה. חשבתי לא לקרוא את השיר של השבוע או של השבוע שעבר, אלא אחד משירי תחילת המלחמה, תחילת חרבות ברזל. השיר הזה התפרסם לפני שנתיים בערך, בחנוכה תשפ"ד, הראשון של המלחמה. הוא דיבר על האחים של אליקים ליבמן, זכרונו לברכה, המכונה אליאק, שבימים ההם נחשב לחטוף. ואחרי זמן התברר שהוא נרצח כבר בנובה. והוא כאן מביע דעה מאוד, שאחר כך הרביתי להביע אותה בעוד שירים, בכל הסוגיה של מסע ומתן עם טרור ושל פדיון חטופים תמורת רצוחים עתידיים שלנו. אז הוא מדבר על התמונה שדיברה אז על האחים שלו, שכמילואימניקים הם גם לוחמים, קוראים, או סובבים ברחובות, בחוצות ערי הרצועה, וקוראים בשמו. אסירי תקווה. כפירים שואגים בחוצות הכסוחות, אליאק, אליאק, טובלים כפתם בסמיך השוטט מליבם, וכותבים בו אדום על גב כותל לבן, אנחנו בדרך אליך, לא נותיר אותך בבור, לא נמכור אותך לאורך, לא נייקר את התור ולא נתמחר את תורך, ב-20 סעירים חטופים למחר ו-200 שחוטים מחורתיים ואלפים עתודים עזזל, כפירי ישראל ערבים זה בזה. כפירים בעיר פלשת קורזים שאגת מואזין, אליאק, אליאק, הננו אליך, אתה במשיכה תיפדה, לא בסימו העיניים ולא בחיסוי הדם. אליאק, איתן, אבינתן, יותם, דניאל, נועה ומאה ועוד שאיתם, לא במחיר אחיכם הרועים בשכם, לא באסון שבעתיים ענן לראשכם. אל בור אשר בו נחשים ועקרבים לא יופלו הרבים. לא בכניעה תיפדו. כפירים בפירים מבקשים אחיהם השדוד, אליאק, אליאק, התכיר את המוסנאים האלה הסופגים אמרי בלע, העזים הדולקים אחריך, אחרי חבריך, אבותם, אמותם, אחיהם, אחיותם של אליאק, איתן, אבינתם, יותם, התכירנו, אנחנו ערובתך, ביותך, בערובה, סומה, ולא נמאחר עבדים במזימת פרסומי. ואתה ואתם ערבים בעדנו, לא סוחרים ימשכוך, לא מדנים, ולא תהי באחינו, ידנו.
נראה לי שזו דוגמה טובה. הרי זה נושא מורכב, זה נושא שקשה לדבר, קשה לדבר עליו, קשה לדבר עליו אז, קשה להביע את המורכבויות. ואיכשהו דווקא הכביכול מגבלות האלה של לעשות את זה בתמצות של שירה, בתוך כדי חריזה, זה, איכשהו זה מרגיש פה שזה אפשר לך דווקא להגיד את רוב הדברים שצריך להגיד, ונורא מורכב לכלול את כולם בתוך אותו טקסט, להצליח להגיד אותו.
האמת היא שבשיר מותר יותר כנראה.
כן?
שיר מותר יותר.
אם היית צריך לכתוב את עמדותיך, סתם בנושא.
האמת היא שכתבתי בנושא הזה, בלי ככה לוסרק.
רק קל לך יותר בפרוזה או בשירה?
מה זה קל לי? את השיר הזה, אני מניח שכתבתי במשך כמה שעות, את הפרוזה, אני כותב פוסט, ובשבע דקות, ומקבל פי 100 לייקים מאשר על השיר. בכל זאת אני מתעקש לכתוב את השיר. אבל תראה, אני רוצה קצת לענות בעזרת השיר הזה בקצרה, על כמה מהשאלות שלך, על למה שיר ומה אפשר לעשות בשיר. אז למשל, יש פה המון אף פעם לא במפורש מסיפור יוסף, שזו גם פרשת השבוע של אותה תקופה בחנוכה, הפרשות של יוסף, על מכירת האח, ועל האח שיושב בבור, ועל לטבול את הכותונת בדם, ב-20 חטופים, המחיר הדם של הפדיון הזה, על עצם האחווה של האחים ושל יוסף, ששם במקרה הוא לא הייתה דוגמה למופת, והנה האחים האלה כן, ובור השבור נחשים והקרבים לא יופלו הרבים, הנה חרוז פשוט אבל עשיר, הקרבים והרבים, לא נמחר עבדים, זאת אומרת, כל מיני דברים שקשורים לטרגדיה הראשונה שלנו, של מכירת אח לעבדות, ושל כל השאלה של פדיון ולא פדיון, לא סוחרים ימשיכו חלום מדנים, מדנים זה כפל המשמעות, המדיינים, ככה הם קוראים בסיפור, סיפור יוסף בתורה, מדנים, מדנים זה גם מריבות. אז זה דבר אחד, כלומר, אני פה, יש פה טקסט מקור שהוא מוכר, במידה זו או אחרת לקוראים, אני לא יודע אם כל קורא קולט את הכל, אבל זה אמור לדבר עליו אפילו אם הוא לא חושב על זה. בעצם זה שזה מעמיד רקע, אפשר לקרוא לזה מיתי, אפשר לקרוא לזה היסטורי או מטה-היסטורי, אפשר לקרוא לזה ספרותי. זה דבר שמתאפשר בשיר, כלומר, להתייחס לעולמות נוספים על ידי ההצמאה שלהם ושיחה איתם. דבר נוסף, הריתמוס, המשקל. אני מכניס פה אליאק אליאק, כלומר, כולו שם החיבה שלו, אליאקים, בקיצור, אליאק. גם חורז אותו כזה חרצי חריזה, אם חיפשת חריזה שלא נראית לעין, אליאק, ואנחנו בדרך אליך, הננו אליך. ואז ברמה קצת פחות, אליאק ואליך, אם זה לא מתחרז בעיניך, אתה בבעיה, אבל זה מתחרז באוזניך.
כפירים בעיר פלשת כורזים שעגת מואזין, אליאק אליאק, הננו אליך, אתה במשיכה תיפדה.
כן. אז יש לך באותו חוטה שורה שלך קורזים ומואזין, ואז אליאק אליאק איננו אליך. תשמע, אתה יכול להגיד לי מה איזה דבר זה, כאן זה שום אות לא מקבילה בדיוק לאותה אות. יש לך האל, האלף והלמד בעברה מותאמת, שזה מה שקובע, ואז היוד והקוף, שזה בתנועת פתח, אליאק ואליך.
במשמעות לאיך אתה מקריא את זה, אתה יכול להקריא את זה בצורה שהחרוז יצא, בצורה שהחרוז לא יצא.
כן, כן, ויש דוגמאות יותר חריפות לזה, אבל נכון. אז יש פה, במזימת פרסומי, כולם יודעים איך קוראים לפרסומי הזה, שזומם למכור את כולנו לעבדים כדי לממש את הפנטזיות הפוליטיות שלו, ויעני לשחרר חטופים.
גם לא מונע ממך השירה להגיד דברים חריפים.
כן, נגיד במזימת פרסומי, וזה חרוז של סומה, סומה עיוור, אנחנו ראינו את המילה סומה עכשיו אצל צ'ניחובסקי. סומה בערובה זה כמובן גם ביטוי, אבל עיוור בריבוע, כן? סומה גם עיוור וגם בתוך ערובה. וכאן חרזתי את הערובה, אם אני לא חרזתי, אבל כתבתי את אנחנו ערובתך, זאת אומרת, בני ערובה, אנחנו הערובה שלך, אנחנו, וכמו אחים של יהודה, שהיה ערובתו של בנימין, בסיפור יוסף, ביותך בערובה, והחסומה, אתה סומה, אתה מסכן, לעומת הציניות, שהיא ההפך מסומה, ההפך מפרסומי, אז אתה שוב תגיד לי שאתה לא רואה פה את החרוז, זה חרוז שפועל על האוזן שלך, אבל אתם מדגים לך מה החרוז עושה, הוא מנגיד כאן את הפרסומיה הזה שחי לאוז זרקורים ועסוק בטריקים ושטיקים, לעומת האדם שנמצא במצב הכי חשוך ומוסתר ואומלל, שאפשר לדמיין, וזה מול זה. זאת אומרת, הפרסומיה פה מנצל את האדם שנמצא בסומה,
בכלל ההקבלה הזאת בין פרסומות לסומה, איך שאומרים, זה, לא יודע, גם בביקורת הקפיטליזם, אנשים יכולים נורא להתחבר לזה. כן. למצלול הזה שפתאום יש שם, איי, פרסומת, סומה, יפה.
אז אתה צריך, במילה פרסומת אין חרוז, אבל כשאתה לוקח, אתה יכול לשחק עם מצלול, פרסומת וסומה, זה גם קלישי פיוטי אחר של הליטרציה, מה שנקרא, יש פעמיים סום, אבל כשאתה בוחר דווקא את הפרסומי, אז גם הרווחת את ה... באמצעות בחירת ההטייה הזאת, הרווחת את החרוז. אז זהו, השירה מלא בזה. אני נותן פה ככה, זה שני אלמנטי קצה של שירה. אחד זה מה שנקרא אינטרטקסטואליות, כלומר שיחה במקרה הזה עם התשתית הלאומית שלנו, עם תחילת, עם מריבת האחים הטרגית הראשונה של עם ישראל, ועם מכירת האחים וכולי, ומצד אחד, מצד בקצה האחר, הקצה הצלילי, הצורני, ואני מקווה שהראיתי שבשניהם אני לא משתמש בשביל המשחק גם, אבל בעיקר כי זה נושא משמעות, והמשמעות הזאת היא לא, אין שום עניין אנליטי בלהגיד שפרסומה היא דומה לסומה, זה במקרה גמור בשפה העברית, זה בכלל מעולמות לשוניים שונים, אבל החרוז שפתאום מפגיש אותם מוכיח, לא מוכיח באמצעות, כי זה נכון, אבל מוכיח לך בתת הכרה, שהפגשת שני מילים לא קשורות, מנוגדות, מה שאתה רוצה, והנה פתאום התנגשות מצח בשיר באמצעות החרוז. זה השימוש האומנותי הנכון בחרוז. לא הבלעדי, שהחרוז סתם בשביל ששיר יהיה נעים לאוזן, או שקליט, או זכיר, כן? יש הרבה מעלות וסקולות לחריזה.
אגב, חריזה במקור, תקנו אותי אם אני טועה, במקור היא שמה כדי כשמספרי הסיפורים העתיקים היו צריכים איזשהו כלי דרמטי כדי...
אני לא יודע למה במקור, אבל ודאי שזה כלי שעזר להם לזכור, וזה כלי שנחמד לשמוע. יש עניינים שנעים לאוזן, נעים לאוזן החזרתיות, אלמד של חזרתיות לסוגיו. עצם המשקל שהוא טטטם, 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 או טטטם, טטטם, כן, זה גם אלמנט של חזרתיות. זאת אומרת, היכולת לחזור בגיוון, היא אחד הסודות של השירה, וזה מאוד קדום. ואני לא חושב, כמובן, זה יהיה טיפשי להגיד ששיר לא מכורה, זה איננו שיר, אני לא פה, אני לא ברור. זה סתם קנאות, וברור ששיר הוא שיר כשהוא מקיים חלק מהותי. מדברים שיכולים להגדיר שיר, ושיר הוא שיר כשהוא בראש ובראשונה טקסט שהאיך, והאיך הזה כולל גם את את הרובד מסרי, כן, איך שהדברים נשמעים, או איך חשוב בו כמו לצד המה, כן? זה הופך את זה לשיר, וככל שזה יותר מועצם, ואפשר להגיד שהוא יותר שיר.
אני רוצה, אני חושב לקראת סיום, אני לא יכול להתאפק, אבל גם להקריא משהו. עכשיו, יש לי כאן שתי אופציות. תגיד לי אתה מה, אופציה אחת זה להקריא עוד שיר שלך מתוך הטור. חשבתי על השיר שופט שווה שמרן, כי זה שיר מאוד קל להבנה, שיר פוליטי קל להבנה על מה הוא מדבר. אבל גם חשבתי לקרוא אחד מהשירים שלך, מהספר נוסח עברי, שהוצאת גם לפני כמה שנים, שזה אסופה של תרגומים שלך, אז אתה יודע מה? אולי נבחר בתרגום, ואז גם תוכל להגיד כמה מילים על תרגום שירה.
אוקיי.
אז תגיד לנו כמה מילים על השיר הזה, מתוך מסע על הביקורת של אלכסנדר פופ.
כן. מסע על הביקורת של אלכסנדר פופ יצא, אתה קורא את זה מתוך נוסח עברי ששם לקחנו קטע קטן, קטע לא קטן אבל יחסית קטן, יצא גם כספרון נפרד, הוא לא נמצא פה, אבל אחד מספרי השירה המתורגמת שלי זה מסע על הביקורת של אלכסנדר פופ. אלכסנדר פופ חי בתחילת המאה ה-18 בעיקר, 1688-1744, הכל אצלו חוזר, וגם את היצירה הזו כתב ב-1711, בצעירותו, כמו שאפשר, הוא היה אז בן 23. אנחנו נמצאים בתחילת המאה ה-18, עידן הברוק, עידן תחילת העת החדשה כזה, עידן שהוא נאו-קלאסי, נאו-קלאסיציסטי מה שנקרא בספרות, בתרבות, בתוך זה הוא פועל באנגליה, אחד המשוררים החשובים בשיר האנגלית עד היום. אלכסנדר פופ כתב, הוא גם ידוע, נודע בדורו בראש ובראשונה, כמתרגם בחרוז המשקל של האיליאדה והאודיסאה, של הומרוס. אבל השירה שלו היא, השירה הוא מרובה, והוא כתב, חלק מהשירה שלו עשויה an essay on something. זאת אומרת, מסע על יש לו מסע על הביקורת, ויש לו מסע על האדם, שגם כן תרגמתי אחר כך והופיע שוב כספרון, הכל אצל יהודה ויזן בהוצאת דחק, ותודה לו על כך. ומסע על הביקורת, עוסק בביקורת הספרות לכאורה, אבל בעצם זו במידה רבה מסע על השירה ועל הספרות. הוא בעצמו מסע ביקורתית, על מה שטוב ומה שנכון, ואיך להיות משורר נכון, ואיך להיות מבקר, וכמבקר איך להיות בן אדם, ככה זה מוביל אותנו באמת למסע על האדם, על מהותו של האדם, שהיא הרבה יותר עקרונית ופוליטית, שהוא כתב שנים רבות אחר כך. מסע על הביקורת הזאת מאוד נחמדה, היא עשויה במשקל חריזה, פשוטים לקליטה, כלומר החרוזים צמודים זה לזה, דו-טור מה שנקרא.
מה שמשך אותי בשיר הזה, זה שהאנרגיה הדרושה כדי להבין אותו, היא הרבה פחות מאשר לדוגמה השיר של צ'רניחובסקי.
זה קצה אחר. תשמע, קודם כל, זה תרגום שלי שהוא נעשה עכשיו, אז אני כותב בשפה שאני מצפה מבני הזמן להבין. אצל צ'רניחובסקי זה מקרה קצה, ואצל פופ, השירה שלו, וזה באמת מה שמאפיין את השירות האלה שהן מסות, הן כתובות באמת גם מתוך איזה יצר מסעי, מאמריסטי, כלומר גם באנגלית, יש בהם קושי שהוא נובע מכך שזו אנגלית של תחילת המאה ה-18, אבל זה די בהיר, די בהיר, יש קושי מכך שהוא בונה את השירים משקל וחריזה, אז לפעמים המבנה של המשפטים מיוחד, הוא מאוד חזק בנושא של שנינה, וויט מה שקוראים באנגלית, שגם לפעמים זה גורם לניסוחים קצת קצרניים, אבל בסך הכל זו שירה שקל לקרוא ולהבין, וגם יש לה תפקיד חשוב בקורותיי כמתרגם, בכלל אפילו, כי אני הייתי כותב שירה הרבה לפני שהייתי מתרגם של שירה או מתרגם בכלל, ובשביל הכיף, קצת, תרגמתי קצת, בתחילת, כשהייתי כבר בין איזה 30 פלוס, תרגמתי קצת מכתמים כאלה, כלומר, יש דבר נורא מפורסם שאנחנו מרבים לצטט, ואף אחד לא יודע של מי המקור, אנשים אומרים את זה בצורה הזאת, לטעות זה אנושי, לסלוח זה אלוהי. ובמקור זה נמצא במסע על הביקורת של אלכסנדר פופ, וכשנתקלתי בזה, וגם אשתי אמירה שהיא למדה ספרות אנגלית, והיא דוברת אנגלית שפת אם, ככה דרכה קצת זה הגיע אליי, וראיתי שזה מאוד יכול להיות משעשע לתרגם את זה במשקל וחריזה, את המכתמים האלה, המשובצים בשירה האנגלית, לתרגם כאלה לעברית גם כן, כיד הדמיון והכישרון והניסיון הטובה עליי. ואלה הדברים הראשונים שתרגמתי, רסיסי שיר שאפשר לקרוא להם מכתמים כמו זה, כמו אנשי לטעות ואלוהי לסלוח, כמו שזה צריך להיחרז עם השורה שלפניו. ומזה זה התחיל, ומזה ככה התחלתי ועודדתי על ידי גם דורי מנור המשורר עודד אותי כשפניתי אליו לפני כן. הזוג מאיה ערד ורבי אל נץ, ככה הייתי בקשר איתם באותה התקופה וגם היום, והם עודדו אותי להמשיך ולתרגם בהתחלה את הפרק המרכזי ביצירה הזאת במסע על הביקורת, שיש בו 200 או 300 שורות, ואז לבסוף את כולה. ומזה בעצם, אני לא אכנס להרחבה, אבל מזה שתחלתי לתרגם שירה, וזה, התחלתי לתרגם שירה מתוך כאמור האפשרות לכתוב שירה עם רעיונות של אחרים, אז מזה התחלתי להיות מתרגם, כי מתוך איזה מפגש עם מול, המול שלמד לעלות לארץ, של הוצאת טובי, היום הוצאת קורן ומגיד, שפגש אותי לאיזה עניין אחר, שמע שאני מתרגם שירה, ואמר לי אולי תנסה הרב יונתן זקס, שהוא שם לו למטרה באותם ימים להכניס לארץ, והצליח מאוד מאז. הוא כותב קצת פיוטי, הדור, ויש בו משחקי מילים, אז אולי דווקא אתה, שאתה מתרגם שירה, תנסה. ומזה התחלתי גם לתרגם את כתבי הרב זקס, וגם לתרגם בכלל. ולמעשה, הגלגול שלי, הגעתי להשילוח ולקרן תקווה מה שהיה פה בקודם.
זה הכל בזכות פופ.
כן, כדי קודם כל לתרגם תשתית של כמה מאמרים שמרניים קלאסיים, מאמרי הגות. נעשיתי מתרגם בקיצור מאותו גרעין של אלכסנדר פופ שתרגמתי כשעשוע.
אוקיי, טוב, אז אני מרשה לעצמי להקריא את השני בתים הראשונים, ואז אתה תקריא את הסוף.
אוקיי, זה לא שונה, אני רק, זה לא ראשונים, ראשונים שנכללו בספר נוסח עברי, זה מהאמצע.
אז כן, ואז אני אעביר לך את הספר, ואתה תקריא את הבית האחרון, או שתבחר מאיפה ממנו, ושם יש את השורה שדיברת עליה עכשיו, השורה שהתחילה את תרגומי השירה שלך. טוב, אני מקווה שאני לא עושה הרבה טעויות, אל תזרוק עליי טוש אם אני עושה. מתוך הפרק השני של מסה על הביקורת של אלכסנדר פופ. פופ?
פופ, כן. כמו אפיפיור. הוא היה קתולי.
ישנם מקובעים, רק זר או רק מקור. אצלי רק עכשווי, אני רק קלאסיקות. על יתר הספרות כמעט יטילו חרם, כפסול מאמינים בני כנסייה אחרת. הם מבקשים לכלוא בכף את הברכה, לומר לשמש איפה לפזר זרחה. אך זו שופכת פז על פני כל המרום, על קרחוני צפון כעל מדבר דרום. הן שמש זו העירה פני דורות ראשית, ומהירה כעת, ועוד אורת השיט, על אף שכמובן שקיעות יש וזריחות, ימים נעים יותר וגם נעים פחות. לכן אל תשאלו חדש השיר, ישן, אלא בדקו רק זאת, כוזב הוא אם ישר. יש מבקרים שלא פיתחו שיפוט נהיר, המאמצים את מה שמקובל בעיר. חושבים ומתבטאים בלי שמץ של חידוש, ודבריהם קשקוש שהוא רכוש נטוש. ויש אשר שופטים את שמו של היוצר, עליו הם יכתבו, עליו ולא יותר. מכל האספסוף הזה, הכי ירוד, הוא זה שבין גדולים זוחל ביהירות. מגיש את הבליו מן מבקר מלצר, שלאדון נועד ולחצר נוצר. כתביו היו נדחים, אילו כתבם בן עוני, או משורר שכיר, או סתם אחד כמוני. אך בשירות אדון שונה יעדין. אך אילו הברקות, איזה סגנון עדין. מפני הדר קודשו, כל פגם בשיר ימוג, כל בית יתעלה, יהיה פתאום עמוק.
כן.
עכשיו אתה, ואני מקווה שהייתי בסדר.
מי הכישרון אומלל או מי הבור יריב? זה פשוט קטע שאני רואה, אם אפשר...
מי הכישרון אומלל?
כן. קצת... תשמעו. הכישרון אומלל. זאת אומרת, אומלל המשורר, זה גם כן דבר חשוב. רק, הכישרון אומלל, רק חזותו מטעה. ובשלה, לשווא, הוא מעורר קנאה. בימי הנאורים יוליד שמחה נרהבת, אבל הראווה הזאת קלה כהבל, כי כפרחי אביב שנפתחים מוקדם, הנאורים כמלים בעצם סיוק קדם. מהו כישרון השיר הזה שקום מטריד? הוא אשתך אשר מיטה לה ציבורית. לך הינה צרה, לשאר נערצה. ובכל שהיא תיתן, רק עוד ועוד נרצה. התהילה שבה היא תהילת עיוולת, נקנית בייסורים ובלי כאב עובדת. חכם מרחיק אותה, רשע אותה, שולל, ותם שונא אותה, ובור אינו שואל. אתם רואים שאפשר גם קצת לשרבב מההווי שלנו כאן של הגדת של פסח, כשהמחבר אמר משהו דומה. הבור הוא יריבו של המבריק. איפה? חבל שהשקדן יהיה אף הוא אויבו. מקדם, כשהיו מתגמלים את מי שהצטיין, שבחים קיבל גם המתמיד. השם של המצבין נתן לקרב כותרת, אך חיילים טובים קיבלו אף הם עטרת. כיום, אם עד עטרת הפרנסוס באת, יושביה יזדרזו לדחוף אותך למטה. חיבה עצמית תרבה קנאת סופרים. זה ספורט חביב הלבילים בריב סופרים לצפות. סופר ירוד יחמיא רק בגמגום חיוור. כי כל סופר חלש, חלש גם כחבר. באילו נתיבים, לאיזו תהום שפלה, מושכים את האדם יצרי התהילה. לתאוות כבוד, לכן אל תתמכר, ושמור על האדם בתוך המבקר. טוב טעם עם טוב לב, מזוג שאין לדלוח. כי אנושי לטעות, ואלוהי לסלוח.
אוקיי. טוב. אני חושב שאנחנו נסיים עם ההקראה הזאת. צור. תודה לך על הפרק הזה, תודה על השירה ועל העריכה ועל השדרוג הלשוני של כל הטקסטים שלנו. נזכיר שוב, מי שרוצה לקרוא את הדברים האלה, אתם מוזמנים לעשות את המנוי, ויהיה לו קישורים בתחתית הפרק. וזהו להפעם. תודה צור.
תודה רבה.